ערב טוב, הפעם אנחנו נדבר על הנושא שמופיע במשנה בפרקי אבות, פרק ו' משנה א', כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ונהנים ממנו עצה, תושייה, בינה וגבורה. מפרש אגון רבי חיים מוולוז'ין, בפירושו רוח חיים לפרקי אבות, וכיוון שכן סגולת התורה, שנהנים ממנה עצה ותושייה, אם כן כל איש ההוגה בה, דבוק בה ונתלבש במידותיה. כשם שיש בכוח התורה לתת עצה ותושייה, כך גם מאותו תלמיד חכם שדבק בה, נהנים ממנו עצם עצה ותושייה. על כוח ראייתם של גדולי ישראל, לחזות את הנולד, אמר רב שלמה מוולבה בעלי שור. כאשר גדולי גוני ישראל חרצו משפט בשאלות הזמן, היו רואים בפיקחותם את הנולד אשר קטנים קצרי ראות לא ראו. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. הם נמצאים למעלה, צופה נתתיך עומד למעלה על המגדל ורואה מה שאחרים לא רואים. ויש אשר עשרות בשנים אחרי שחיוו דעתם, נוכחים גם הקטנים לראות עד כמה הם צדקו. אבל שלומי אמוני ישראל מאמינים בהם גם בטרם יראו ובטרם יבואו. לא לכל אדם מישראל עומד החוש של אמונת חכמים, ולעיתים באורך הגלות רבה מבוכה. אם החוש והאמונה נחרטו בכלל ישראל עוד מהר סיני, איך לא יעמדו בזה בכל הדורות? המילה איזו חכם הרואה את הנולד, הכוונה שרואה את הדברים שאנחנו נראה את זה אחרי שנתיים. בפסוק נאמר, ויקחו שני בני יעקב, פרק למדי את פסוק כ"ה, שמעון ולוי, אומר רש"י, בשכם, בניו היו, ואף על פי כן, נהגו עצמם שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו, שלא נטלו עצה ממנו, ומסתבר שהיה להם לטול עצה מיעקב, לא רק מחמת שהוא אביהם, אלא גם מצד היותו זקן שקנה חוכמה. כמו שאמרו חז"ל במדרש, שמתי ישראל עומדים כשיש להם זקנים, שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים, אינו נכשל. זהו יסוד גדול, שמי שנותן לצה מן הזקנים אינו נכשל. רבי סוזר מלצר מספר שעל היה רבנות אחת בחוץ לארץ התמודדו הגאון רב אברום דוב כהנא שפירא, רבה של קובנה, ועוד אחד מגדולי הרבנים שבליטא. רבי אברהם הגיע לשבת קודש עם אביו הגאון רב זלמן סנדר, והמועמד השני הגיע בלוויית ידידו. לאחר שפרנסי המקום בחרו ברבי אברהם דוב שפירא לרבם, החליטו הרב שהתחרה על כיסא הרבנות וידידו לעזוב את המקום כבר במוצאי שבת, אולי בגלל בושה. משבאו להיפרד מרבי זלמן סנדר, שהוא היה אביו של רבי אברהם דוב כהנא שפירא, אמר להם שלא יצאו לדרך במוצאי שבת אלא ימתינו עד למחרת היום. הם לא שמעו ויצאו לביתם כבר במוצאי שבת. לאחר שנסעו כברת דרך, טעו בדרכם ונאלצו לשוב ולחזור ולהעיר. ומשחזרו השתתפו בסעודת מלווה מלכה שהתקיימה שם. לאחר הסעודה התכוונו שוב לחזור לביתם עוד באותו ערב. חזר רבי זלמן סנדר ואמר להם שלא יצאו לדרכם עכשיו וימתינו עד למחרת. הם לא שאו לעצתו, גם הפעם יצאו שוב לדרכם. לאחר שנסעו מרחק מה מהעיר, התהפכה העגלה, אחד מהם נפגע בידו, והם נאלצו לחזור לעיר פעם נוספת. והרב השני שלא נפגע, חלה לזמן ממושך כתוצאה מתלאות הנסיעה הלילית הזאת. יש מטעם שצריך לקבל עצה ולא לעשות לזלזל. יהודי נאלץ לעבור מירושלים לתל אביב עקב מצב פרנסתו הקשה, מכיוון שגם בתל אביב לא מסע כדי פרנסתו. חשב לשוב לדירתו הקודמת בירושלים, אך לפני כן הלך לבעץ בחזון איש. אמר לו החזון איש, לא כדאי לחזור לירושלים, שכן יהודי במקום כזה מועיל לחיזוק הדת. הלבוש המיוחד שאתם הולכים בשבת יזכיר לחילונים את שם השבת. שאלו האיש, ומה הפרנסה מה תעלה? ישיבה חזון איש, תשאירו את השם והתפלל. הוא שב לביתו, נקוש בדלת והציע לו את המשרה, עליה הופקד עד יומו האחרון. זאת אומרת שהנותן עצה מן הזקנים אינו נכשל. יש לנו הרבה סיפורים, וכל סיפורי הצדיקים, וכל סיפורי המופתים על כל הרבנים יש בלי סוף. נבחר אולי שני סיפורים. בעיר אחת, פה בארץ דווקא עם רב שך, פה בעיר אחת, היה צריך לבוא נשיא המדינה לבקר באותה עיר, והייתה שאלה, כמובן עשו במה וכבוד ודגלים, והייתה שאלה אם ילדי חינוך עצמאי שבאותה עיר גם יצאו לכבד את נשיא המדינה שהוא חילוני. בא מנכ"ל של חינוך עצמאי לרב שך ושאל אותו מה אנחנו עושים, בפרט שהייתה בעיה שהבית ספר מתחנן ומבקש על נפשו מעירייה, מאותה עירייה, כמו הרבה זמן, מכונת שכלול ומכונת דפוס, והעירייה דוחה בלך ושוב. אם עכשיו הם לא יצאו לקראת נשיא המדינה, הסיכוי שהם יקבלו שואף לאפס. רב שח, באו לרב שח, הוא שקל את זה לפה ולשם ולשם ולפה, בסוף הוא ראה שכל כך יש עניין לבית ספר לצאת, אמר עד כיתה ד' שיצאו, זאת אומרת עד גיל 10. בקיצור, זה היה ביום שלישי אחרי הצהריים, ולמוחד בבוקר רב שח טלפון מיוחד למנכ"ל חינוך עצמאי, שבו מיוחד בבוקר דחוף, מהר מהר לפני התפילה, ואומר, תראה, לא ישנתי בלילה בגלל העצה שהצעתי, ואני מתחרט עם העניין הזה, זה לא מתאים לי. לא מתאים לי, מה אני אעשה? כלומר, אבל אנחנו הסברנו לרב שהעירייה צריכה לקבל, לתת מכונת שכפול, ואנחנו מחכים ומבקשים ונמצאים במסע ומתן. אם אנחנו לא נלך לקראת נשיא המדינה, אנחנו יכולים לשכוח מהדברים האלו. אמר לו רב שח, תראה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אין דעתי נוחה מזה, אל תעשה מה שאתה רוצה, לא בשמי. כמובן שהוא שמע שרב שח אינו מרוצה מהעניין הזה, אז הוא ביטל את היציאה ואמר למנהל שלא יצאו. כמובן שהבית ספר היה בלחץ אחרי הדיון לכאן ולשם. ובכן, מה קרה? נשיא המדינה היה צריך להופיע בשעה 2, והמנהל לא יצא, הילדים לא יצאו, וכמובן הוא חיכה לאיזה איזה נזיפה מהעירייה, ובאמת ב-5 דובר העירייה מטלפן לבית ספר או למנהל, והמנהל ראה את כולו, ואז אומר לו דובר העירייה, תראה, ראינו שאתם לא יצאתם לקראת נשיא המדינה, ובינתיים המנהל עוד שותק ואומר, אני רוצה לבקש את סליחתכם. מה קרה פתאום? ואז המנהל התעשת, הוא אומר, תראה, היה הקדמה, נשיא המדינה הקדים את באתו לעיר ב-12, ועד היינו צריכים נורא, היינו בלחץ לשנות את סדרי הנסיעה והתנועה והבמה, ופשוט לא הספקנו להודיע לכל מנהלי בתי ספר, ואז המנהל תפס את הטעות שלהם, ואז אמר, אתה לא מתבייש, אנחנו חיכינו כל הילדים עם דגל כחול לבן ורצו לצאת, וההורים באו וממש ביזיתם אותנו, רצינו להתקבל לנשיא מדינת ישראל וכדומה. אמר לו דבר היה, תראה מה אני יכול לעשות, בשביל זה אני מטלפן אליך, אני מבקש סליחה, לא אתה צריך לבקש סליחה. ואכן נהפכה העגלה על פיה, והבית ספר נהיה תובע, ולמוחרת בא מנהל הבית ספר לעירייה, ורק הוא ניסה, רק הוא ביקש את המכונת שכפול ושכלול על המקום, הוא קיבל בתור פיצוי על זה שהעירייה לא הודיע להנהלת בית הספר שהוקדמה ביתו של נשיא המדינה. בשמחה ובצעון הלך המנכ"ל של חינוך עצמאי וסיפר לרב שח את מה שקרה, ורב שח אמר לו, אז מה אתה רוצה לומר, שיש לי רוח הקודש, נכון? שהנה עשיתי, תדע לך, זה לא שם רוח הקודש, רק יודע לך שביני לבינך שאני אמרתי תהילים כל הבוקר ואתה לא אמרת. זהו הסיפור, מאוד מאוד מעניין, שלקחו עיצה מן הזקן ולא נכשלו. חשבו שאם לא יצאו לא יקבלו את המכונת שכפול ושכלול, ובסוף יצא בדיוק הפוך, בגלל שלא יצאו קיבלו את המכונת שכפול ושכלול. סיפור נוסף, באשדוד הייתה ישיבת התרצבי בקריאת אברהמסקי וישיבת פונוביץ' בקריאת פונוביץ'. באמצע היה ריק, ואז רצו לעשות מגרש כדורגל להודים של שכונת אסטרום, זה נקרא שכונת ג' ואם היו עושים מגרש כדורגל אז בשבת היו משחקים, היה אפשר לשכוח גם ישיבת תרצבי וגם ישיבת פונוביץ'. ואז ידעו מה לעשות, ואז ניגשו לרב שח ואמרו לו, מה אפשר לעשות עם המגרש? ואז רב שח שואל שאלה מאוד פשוטה, האם המגרש הזה הוא שכונתי, או המגרש הזה הוא ציבורי, זאת אומרת ציבור ככלל אשדוד. והתשובה של האברכים הייתה, כפי הנראה שזה מגרש שכונתי, כי מעבר לכביש, מעבר לאוטוסטרדה, יש מגרשי ספורט ששייך לכל העיר. יש להניח שהמגרש הזה הוא מגרש שכונתי שייך לשכונה. אמר להם רב שך שגם כן אתם נמצאים בשכונה, אם כן שלוש מילים, תשברו את המגרש. כבוד הרב, איך שוברים מגרש? גמר הוא כבר לא עונה, הוא כבר נחזר בלימודו, אמר שלוש מילים, תשברו את המגרש. התשובה הייתה נראית מוזרת, אבל חזרו חזרה אברכים וסיפרו את זה לבחורים. נו, בחורים מצווה כזאת עושים למהדרין, מן המהדרין. הלכו ועשו חפירות, בורות, הביאו את כל השירותים של כל אסטרום, של כל רחוב הפלמח, ומרחו את זה ולכלכו את זה. זה היה מגרש כדורגל חדש, עשו בורות וחורים ואת הצפרדיה של כל הפחי זבת, ממש היה בושה. ואז ניגש מישהו ואמר לרב קרנשטיין שזה יהיה ממש חילול השם, ומחר יבוא הטלוויזיה ויצלמו, הרי אצלהם כדורגל זה שייך למשרד החינוך, ומי יודע מה יהיה מדבר כזה, ואולי כדאי ללכת לרב שך ולהגיד לו שיש פה טעות וכדומה. אז הוא אמר, תראו, גם אני מפחד מההיצעה הזאת, אבל לי יש כלל כל הנוטה להיצעה מן הזקינים אינו נכשל. ולא הלכו לה, וחוץ מזה, אם רב שך אמר בצורה ברורה לשבור את המגרש, קשה לי להאמין שהוא יחזור בו, ואני לא רואה שום צורך ושום עניין לנסוע לרב שך לתקן את מה שנעשה. למוחרת היה מן השמיים אמנם באו ההודים, אילו שעשו את המגרש וצעקו, אבל הטלוויזיה לא באה והכל עבר בשקט, ועד היום מטיילים שם משפחות חרדיות בשבת על הדשא, זה נקרא הר הדשא, ואף אחד לא יודע מי הציל את השכונה הזאת ואת המגרש הכדורגל הזה, כמו שאמר רב שך. איזו חכם הרואה את הנולד? לא כתוב איזו חכם הרואה את העתיד, אלא הרואה את הנולד. למה אומרים הרואה את הנולד? נולד לפעמים יש לפני זה צירי לחץ, יש בעיות, וזה לא כל כך פשוט. על זה נאמר איזו חכם הרואה, אפילו שלפעמים נראה לך שהצעת החכם היא מוטעת וטעות, וזה כמו יולדת שהיא נשבעת יותר שלא תילד, ונראה לך שהוא טועה בעניין הזה. בסוף מסתדר הרואה את הנולד, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הדברים האלו הם נמצאים בגאון מווילנה במשלי פרק ט"ז פסוק ט' י' קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו. עוד פעם, קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו. ישנו פירוש הגאון על משלי ואומר ככה, הדיבור של מלך הוא כמו קסם, אף שמרמים אותו יקרא השם בפיו דבר כדי שמשפטו אמת, וזהו במשפט לא ימעל פי. והעניין, מן מלכי רבנן, קסם על שפתי מלך. מן מלכי רבנן, שפתותם כמו קסם, אף שיתו לפי השאלה. כלומר, הוא אמר תשובה, אבל תלוי איך שאלו אותו, אתם תמיד יודעים איך שואלים. מקום כל במשפט לא ימעל פי, כלומר בדין עצמו לא יתו, כי בסוף התגלה שלא כן היה מעשה ופסקם היה אמת, כמו שאמרו בגמרא, שיש איזה סיפור, שבסוף היה איזה שאלה שהייתה מופנית לרב בטעות, והרב פסק, ובסוף התברר שזה היה בסדר. זאת אומרת, גם במשפט לא ימעל פי, לפעמים נראה לך שהרב טועה, אלוקים לא ישאר אותו חייב, ובסוף זהו היסוד, לא תעשו מן הדבר אשר יגיד לך ימין או שמאל, שמאל שימין, ימין שהוא שמאל. לא נאמר חושך אור יום לילה, אלא ימין ושמאל, אלא מתך שימין ושמאל זה יחסי, מה שאצלך ימין אצלי זה שמאל, מה שאצלך זה שמאל אצלי זה ימין. אנחנו לא עומדים על אותו מדרגה, כל אחד עומד על מדרגה אחרת. איזו חכם הרואה את הנולד, ולכן ימין שהוא שמאל תלוי איפה אתה עומד. הנה למדנו קצת ליטול עצה מזקני הדור, חכמי התורה קודם כל פעולה חשובה וגורלית, וזה דימן מהפסוקים, ויקחו שני בני לוי, זאת אומרת בניו היו, ואף על פי כן נהגו עצמם שמונה לוי כשאר אנשים שאינם בניו. זהו בפרקי אבות, כל העוסק בתורה נשמע זוכה לדברים הרבה ונהנים ממנו, עיצה ותושייה. ערב טוב לכם, כל טוב, ירחמיאל קרמר.